אתם מאזינים למרוץ לדירה עם ימית אפריאט, יועצת פיננסים ומשכנתאות ממייסדי התאחדות יועצי המשכנתאות בישראל. הפודקאסט על נדל"ן ופיננסים, תמיד בגובה העיניים.
בוקר טוב. היום ככה לכבוד חג פסח, החלטתי להזמין אורח מיוחד, שיספר לנו קצת על חירות כלכלית. בעצם הבן זוג שלי יריב, יש לו רעיונות מבריקים לפרקים, ככה חלק מהתחביבים שלנו זה לשבת ולחשוב על פרקים לפודקאסט. ויריב הציע שאני אזמין בן אדם שהוא בסביבות גיל ה-60, שהגיע למה שנקרא חופש כלכלי, אני כאילו לא כל כך אוהבת את המונח הזה, אנחנו נדבר על זה, ושהוא יספר לנו על הדרך ועל איך מציבים את המטרה ומגיעים אליה וכל השלבים לשם. והאורח המיוחד שלנו היום ניגש אליי בכנס השנתי, ואמר, האם אני יכול להתאים לאיזשהו פרק? ואז אני, רגע, בן אדם בן 60, יש לו תוכנית מדהימה של יציאה לחופש כלכלי, הוא בדיוק הדמות שחיפשתי לרשימת פרקים שלי. אז דרום מרקס, בוקר טוב, תודה שבאת.
בוקר טוב, איזה כיף להיות פה, באמת, הפודקאסטים שלכם, שלך, מדהימים.
איזה כיף.
באמת, באמת, כיף לי לשמוע את זה.
ואני בטוחה שאתה תתאים.
משהו.
תודה רבה. אני בטוחה שבאמת אתה ככה תתאים גם למה שאנחנו אוהבים להעניק למאזינים, שזה המון ערך והשראה, לאיך להתנהל בסוף כלכלית, להגשים מטרות, יעדים. ויש לך סיפור נורא נורא מעניין. אז בוא תספר לנו, איפה התחלת את הדרך הזו המדהימה שלך?
טוב, קודם כל, דרו, זה השם שלי, זה שם קצת מוזר, זה שם אוסטרלי. אני נולדתי באוסטרליה, עליתי לפני הרבה שנים, אבל זה נשאר אצלי. וחוץ מזה, אני יועץ פיננסי, ואני אוהב להגיד באנגלית, אני semi-retired. כלומר, אני יצאתי לפנסיה, לפני הפנסיה.
מבחירה פנסיה, שלך?
הכל מבחירה.
כן.
בעצם זה הנושא, זה חירות כלכלית. אני קורא לזה עצמאות כלכלית בעצם. וזה חירות, זה אפשרות לבחור. כלומר, אני יכול לבחור לעבוד, או שאני יכול לבחור לעשות דברים אחרים.
כיף. החלום.
ממש ממש כיף. אני אגב נשוי, יש לי 4 ילדים בוגרים, ו4 נכדים.
כולם בישראל?
כולם בישראל. אגב, חגגנו לא מזמן 50 שנה לעלייה שלנו לארץ, בחגיגה גדולה מאוד, מאוד מושקעת, בהרבה מאוד כסף, כי כסף זה אמצעי רק. וצריך לעשות חוויות. עשינו חוויה מאוד מאוד גדולה לאחרונה. ואיפה את רוצה להתחיל?
אני רוצה שתתחיל לספר לנו בעצם. כן, אני אשמח רגע לשמוע על הרקע מאיפה באת מילדות, בכדי שהמאזינים ישמעו שבעצם לא נולדת על הכסף הזה, או לאושר, או לחופש החירות הכלכלית הזו. איזה תהליך שעברת, והתוכנית המדהימה שלך, שאני לא אחטוף את השם שלה, שאני אשמח שעליה אנחנו ממש נפרט.
נהדר. אז קודם כל, אני יליד אוסטרליה, כמו שסיפרתי, ואבא שלי באוסטרליה, איש נדלן, היה יזם, קבלן גדול באוסטרליה, וכשהוא עלה לארץ, בעצם, הוא לא היה צריך יותר לעבוד, תכלס. הוא היה ציוני נלהב, עלה לארץ ואמר, אני
הולך להשתקע פה.
להשתקע פה, ואני אעשה משהו, חזון בן גוריון.
איזה שנה אנחנו?
72. 1972, הוא היה בן 44. אנחנו 4 ילדים, 2 בנים ושני בנות. משפחה אוסטרלית. אגב, באוסטרליה היה לנו בית מאוד גדול, עם חצר גדולה ובריכת שחייה בחצר. מאוד מאוד מפונפן. הגענו לארץ,
ואחרת
לגמרי. בהתחלה היינו בנתניה, באולפן בנתניה, חצי שנה, ממש הלם תרבותי, 3 חדרים, חדר לשני ילדים, מוזר בשביל אוסטרלים, עוד חדר לבנות, והסלון להורים. וואו, שוק.
שונה לחלוטין ממה שהייתם רגילים באוסטרליה.
אבא שלי הוא היה טיפוס, הוא היה שונה מאוד, הבחור, והוא חוויה, כל דבר זה חוויה. והיה נהדר. אני ילד בן 10, וואנה, זה היה נהדר. במה היה חוויה? בסופו של דבר, אנחנו הגענו לאביחיל. אני גם גר היום באביחיל. ובאביחיל, שם בעצם גדלתי. אבל אבא, שהיה לו הרבה כסף באוסטרליה, החליט שהוא רוצה לעשות משהו מעבר. הוא אמר, אני אשקיע בעיירת פיתוח בדימונה. הוא הקים מפעל, מפעל איזשהו, היה לו איזשהו רעיון אוסטרלי של בריקס, לבנים שהיו מצמידים לקיר, לא חשוב, אבל בשנות ה-70,
פחות
הפס. לא, אוסטרלי, תמים, ישראל, בקיצור, בסופו של דבר, הוא איבד את כל הכסף, הוא מכר את כל הדירות באוסטרליה, העביר למפעל, וב-1978 בערך, מצא את עצמו בלי כלום. למזלנו, במושבים לא יכלו לשבת את הבית. אז נשארנו בבית בזמנו, היום כבר אפשר לשבת בית, לקחת משכנתה, בזמנו זה לא התאפשר. אז נשארנו בבית.
מזל.
מזל. עכשיו, הוא לא פשט רגל, הוא פשוט נשאר בלי כלום. זה משפחה, 4 ילדים בלי כלום. אני אז הייתי בן 16, אבל תמיד עבדנו. אבא שלי תמיד עודד אותנו לעבוד ולעשות. ובגיל 16...
גם בתקופות הכי טובות שהיה
תמיד,
כספים,
תמיד
תעבדו.
עבדתי, תמיד עבדתי. תמיד עודד את זה.
מדהים. כל כך חשוב.
וזה כל כך חשוב. אתם לא מבינים כמה שזה היה חשוב. כי זה הייתה סוג, זה לא הייתה נחיתה קטוסטרופלית. זה הייתה בסדר, אוקיי, אז עובדים. נשארנו עם בריקס בהסדר מול טמבור. המפעל נמכר לטמבור. במסגרת ההסדר הוא לקח הביתה בריקס. אז היה לו בריקס בבית.
מחסן עם לבנים,
כן.
שצריך להיפטר מהם.
בדיוק. אז אפשר להפוך את זה לכסף. אני בן 16 יצאתי, פשוט דור טו דור, דפקתי בדלתות, זה היה העבודה הראשונה שלי במחירות, ומחרתי את הבריקס האלה.
תורף.
שהרעיון היה, הגימיק שבסיפור היה, שמי שקונה, אני עושה למתקנה חינם. ומחרתי, היה לי הרבה כסף. מי שעזר לי בהתקנה, אגב, זאת אשתי, אז בזמנו חברה שלי.
רגע, תן לי רגע להבין, זה לבנים ככה לעיצוב הבית?
כן.
או לא לאכול, כמו זה?
בדיוק.
יפה, וזה בשנות ה-70.
בדיוק.
הקדמתם את זמנכם ברמה העיצובית.
בדיוק, בדיוק, לגמרי. בזמנו בישראל לא היה בריקס בכלל.
ואתה ואשתך באתם והתקנתם את הלבנים בבתים
של
אנשים?
אני וחברה שלי בזמנו, כן, כן, כן. הייתי בן 16, תחשבי, 17.
וואו. אין לי מילים, גם המשווה, מוכר, גם מתקין.
וגם מתקין, הכל בחבילה אחת.
מדהים.
והיה לי הרבה כסף. כלומר, היה לי נהדר.
וזה לא היה צריך ללכת לעוד אנשים במשפחה, הכסף הזה? לאבא?
כן, הכסף היה בשבילי, וכמובן למשפחה. אגב, זה אני וגם אח שלי. וגם אחיות שכולנו עבדנו, לא...
והמשכתם לקנות לבנים אחר כך?
לא,
בשביל להמשיך,
לא,
פשוט
לא.
להיפטר מהסחורה שהייתה.
נכון, בשלב מסוים גם התגייסתי לצבא, הייתי ביחידה מובחרת בצבא, ואבא, בריקס האלה נגמרו בסופו של דבר, היה לו פרדס.
כמה זמן זה נמשך?
נמשך כזה בערך שנתיים בערך, ועד שהתגייסתי, ואבא יזם, ובא עם איזשהו רעיון לעשות צימרים בחצר, שוב, הילדים, נתנו מהמשכורת הצבאית שלא היה כלום, נתתי לאבא, הוא בנה בידיים שלו, יחד איתנו, שני קוטג', שני צימרים כאלה.
מדהים.
וזה התפרנס, כל טוב וכל יפה. אני השתחררתי, ב-83-84 בערך, הלכתי לאוניברסיטה.
נולדתי.
נולדת. בהתחלה הייתי עצמאי, עשיתי, לא חשוב, קייטנה לילדים, קייטנה מגדולה, 15 שנה,
יפה,
לא חשוב,
יפה.
שזה כדי לממן, כי אוניברסיטה לא היה כסף להורים שלי, אז אני הכל לבד. אז כדי לממן את זה, הקמתי ביחד אז עם חברה שלי, היום אשתי, קייטנה.
יפה.
קייטנה מאוד גדולה, מאוד מאוד גדולה, באמת, 450 ילדים במחזור, קייטנה גדולה.
15 שנה הרצתם עם זה?
עשינו זה 15 שנה, אבל במקביל התחלתי לעבוד כשכיר. בהתחלה כאיש מחירות, אחרי זה איש שיווק, ובחוב התקדמתי, ועבדתי מעל 20 שנה בתחום של שיווק ופיתוח עסקי בזירה הבינלאומית. הייתי על הקו מעל 20 שנה, כל שבועיים שלוש.
לאן טסת?
You name it, I was there. You name it. החל הייתי נוסע, you name it, הייתי בכל העולם. ניהלתי אחר כך גם סניפים בהונג קונג של החברה, אחר כך גם ניו ג'רזי, ניהלתי סניף. הרבה עשיתי בשיווק בינלאומי ובפיתוח עסקי. אבל כל הזמן הנדלן. כל הזמן הנדלן.
ולכל הזמן הזה עשית נדלן?
כל הזמן. אני,
רכשת, השבחת, מחרת.
אחד הדברים שקיבלתי מאבא שלי זה החריצות. אז כל הזמן אני קניתי, רכשתי, מחרתי, בניתי. כל הזמן, כל הזמן, במקביל.
והגדלת את ההון שלך באמצעות זה.
וזהו. עכשיו, בשלב מסוים, בערך בגיל 33, הגעתי לאיזושהי חברה, והיה לי קולגה, הוא היה מבוגר ממני בערך ב-20 שנה, הוא אמר, דרו, עשיתי טעות חיי. אני לא שמתי כסף בצד. אל תעשה את הטעות הזו. תשים כסף בצד, ותעשה, הוא צחק. תעשה הכל שתוכל לצאת לפנסיה מוקדמת.
יפה. אז הייתה הערה.
ואני אמרתי...
בן כמה היית ששמעת את זה?
הייתי בן 33, שמעתי את זה.
אוקיי.
ואמרתי...
וואו.
אמרתי, מה? אתה לא שמת כסף בצד? ושום דבר? לא, דרו, אמרתי, שמע, אין לי כלום. עכשיו אני מתחיל לחסוך לפנסיה.
זו הייתה נקודת המפנה שלך?
זאת הייתה...
בהבנה של איך אתה רוצה שהחיים שלך ייראו?
שאני צריך לעשות משהו, אז בזמן לא ידעתי בדיוק. אני אהבתי נדלן, ואני אגב קניתי את הדירה הראשונה ב-1986. Mm-hmm. קניתי את הדירה, ותכף אני אסבר על הדירה הזאת, כי זה נורא נורא מעניין הדירה הזאת, ספציפית הזאת. ואז היא נמכרה, אבל לא חשוב. אבל לאחר מכן עשיתי עוד ועוד, ואיתו עם הבחור הזה, כשהוא אמר לי את הדבר הזה, אמרתי, אוקיי, אני צריך לעשות איזשהו משהו. והתחלתי להכין תוכנית.
Wow.
תוכנית ארוך טווח. אחד הדברים אצלי, אני חושב, מאוד מאוד ארוך טווח. ואני מאוד מסודר, ואני מאוד מורגן, ולכן אני יכול לעשות את הדברים, ואני גם מאוד נחוש עם מטרה ויעד.
יאללה, בוא נשמע את זה, זה,
אוקיי.
זה
ה... אבל אני חייב לספר על הדירה הראשונה.
כן.
ב-1986 קנינו דירה. עכשיו, אני ואשתי, לא היה לנו כסף. ההורים לא היה, לא שלה ולא שלי. אגב, כל מה שאני עשיתי, זה עם 20 אצבעות. 10 שלי
ו-10
שלה.
מהמם.
זהו. אנחנו רק, הכל זה אנחנו.
מדהים.
לא זכינו בשום ירושה. אגב,
שהיה את הפוטנציאל, אבל הוא התמספס.
אצלי רק, אני נתתי להורים שלי, אני לא לקחתי מהם. חוץ מערכים, שזה מאוד מאוד חשוב. וזה הבסיס, וזה אני מנסה גם להנחיל לילדים שלי. הערכים.
זה בלף יותר שווה מכסף.
זה יותר חשוב מכסף.
חד משמעית.
לגמרי. ולצערי, אנשים לא כל כך מבינים את העניין הזה. כי אם הם יבינו להפסיק לתת את המתנות ולדאוג לילדים שהם צריכים דירות, הם לא צריכים דירות. הם לא צריכים דירות. אני מדבר עם חברים והם חושבים שאני סדיסט, שאני לא רוצה לתת לילדים שלי דירות. הם לא צריכים, הם יכולים לבד. זה אולי פרק אחר, נדבר על איך. אבל חזרה...
לדירה ב-1986.
כן, 86. לא היה כסף. אז אמרנו, אוקיי, נגור אצל ההורים. גרנו אצל ההורים, קנו את הדירה, ואנחנו החלטנו, אנחנו הולכים, נזכיר אותה בינתיים. נזכיר אותה, ואמרתי, בקיץ באים לנתניה.
קונצפט חדשני, אף אחד לא חשב על זה באותה עת. אנשים קנו בתים למגורים שלהם.
נכון, נכון. אני רק חשבתי כל הזמן איך אני עושה, איך אני, קודם כל, לקנות את הדירה הזאת, זה היה $55,000. יואו, איך נעשה את זה? והצלחנו, קודם כל, הזכרנו את זה לקיץ, לצרפתים שבאו לנתניה, בהרבה כסף, באיזה, אני חושב שהמון, באיזה $300 לחודש, שזה המון כסף.
כן.
וחגגנו, היינו כל כך שמחים. וכך עשינו. אז שנתיים, גרנו אצל ההורים.
יפה.
בצניות, לא הייתה ברירה.
ודירה בנתניה מוזכרת לצרפתים.
בדיוק.
מהמם.
בדיוק.
והגדלתם את ההון שלכם.
עכשיו, כבר כמה שנים, קודם כל, אני באתי לדירה הזאת וראיתי, זו דירת שני חדרים מאוד גדולה. אמרתי, וואו, רגע, שני... אני ישר התלהבתי מהדירה הזאת. אשתי אמרה...
לקחתם הלוואה?
בוודאי, בוודאי. אגב, אני חסיד גדול של משכנתאות, אני יכול לדבר על זה הרבה. כמה שזה דבר נפלא.
בטח,
זה לא דבר טוב.
ממנף, בטח.
ואני כל החיים מנפתי. עכשיו כבר אין לי, אבל כל החיים מנפתי. זה דבר חשוב. למנף, למנף.
כמה כסף הבאת על הדירה הזו, מהעון עצמי שלך?
וואלה, אני חושב ש... אני כבר לא זוכר כמה בדיוק הבאתי, אבל היה... לקחתי את המקסימום. אני תמיד לוקח את המקסימום. Mm-hmm. לקחתי את המקסימום.
והחזרתם גירדתי... את זה מעבודה בקייטנות.
ברור.
והפיתוח לא. העסקי וכו'.
וגם כשכיר,
כן,
בוודאי.
כן.
בוודאי. אבל לקחתי את הדירה הזאת, שני חדרים, כעבור 5 שנים, מכרתי, קניתי ב-$55,000, מכרתי ב-$165,000. איך?
5 שנים.
איך? זה היה 2 חדרים מאוד מוגדולים. הפכתי אותה ל4 חדרים ושירותים כפולים, בשיפוץ קטן. יפה. וזה, נלחמו על הדירה הזאת לקנות אותה.
היה לה נוף לים?
נוף לים, כמובן. שווה. אנחנו ראו נוף לים, בדיוק, בדיוק, בדיוק כאן ככה, נוף לים. קטן, אבל היה נוף לים. זה היה מאוד חשוב אז, בזמנו, כן. לנתניה.
מהמם.
ואשתי עיצבה את המקום.
עם הבריקים.
עם כמובן, עם הקד המיוחד. ועיצוב, למכור דירה, בקיצור, זה היה נהדר. ואז חוזרים לסיפור הזה של איך התקדמתי. התקדמתי בזה שעשיתי תוכנית. קודם כל, אמרתי, אוקיי, איך אני עושה את זה?
מה היה לך באותה נקודת זמן?
באותה נקודה, אני כבר הייתי אחרי הבניית הבית.
בית המגורים שלכם?
כן, בדיוק. במושב? מה שעשינו, אנחנו מכרנו את הדירה בנתניה, ובנינו בית.
אוקיי, זה מה שיש לך בנקודה שאתה יוצא לתוכנית של הפרישה המוקדמת, בסביבות גיל ה-33, יש לך בית מגורים בשלב הזה.
רגע, יש לי בית מגורים, אבל תמיד אני, הרי נכסים מניבים, אני אוהב את זה, זה מדבר אליי. אז כשבניתי את הבית, חייב יחידת מגורים, זה חובה. אגב, כל הלקוחות שלי שאני מלווה היום, it's a must, זה basic. אתה בונה בית, זה מגיע עם יחידת דיור, זה לא הולך ביחד. אין חיה כזאת, בית לבית.
אתה יודע שהרבה אנשים לא רוצים להכניס דייר לבית, ובסדר, מכבד את כל אחד, אבל אני מסכימה איתך שזה היה הכנסה פסיבית מדהימה.
אני מצליח לשכנע, אני מצליח, אגב, אני שכנעתי לא רק אותי, אני גם, כל הגיסים שלי וכולם, היום, עד היום מודים לי, דרו, וואו, 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 איזה יופי, ששכנעת אותנו לעשות יחידת דיור.
גם לי, אני עשיתי. ברור. בניתי ביחידה, וזה אחד הדברים הכי טובים שעשיתי מבחינה כלכלית.
ברור, זה ברור לגמרי. כן. אז כמובן, בניתי יחידת דיור. זה הבייסיק. אחרי זה המשכנתה, הצלחנו לגמור אותה הרבה הרבה יותר מהר. וזה נושא, אגב, שזה נורא נורא חשוב.
אתה מתחרט שסגרת את המשכנתה מהר?
לא.
למה לא? אם הכסף יכולת לעשות איתו דברים?
לא, לא. אני בוודאי, בוודאי שמח שסגרתי מהר, כי ריביות, זה לא...
לא כמו היום.
זה 7-8%.
אוקיי.
7%, 8%.
לא הייתה אלטרנטיבה לכסף בהכרח מניבה יותר.
לא. זה העניין, המשכנתה, לקח משכנתה כבדה מאוד, עבדנו קשה. אגב, עוד דבר שאני חייב להדגיש אותו בשלב הזה, אני מעודד אנשים... לשים בצד, תקשיבי טוב, זה הרבה, 40% מהשכר נטו בצד לטובת, רגע, תקשיבי, חיסכון ומשכנתה. זה צריך להגיע ל-40%. אם לא...
30 בערך למשכנתה ועוד חיסכון. נכון. בסדר גמור, נכון. מהמם.
לא קשור לכסף שהולך אם אתה שכיר לפנסיה. אני אומר 40%.
כן, כן. מההכנסה הנקייה שאתה מביא, מהנטו שאתה מביא הביתה.
40% לטובת משכנתה.
כן, הגיונית.
זה הגיוני. יש כאלה שם שאומרים שזה כבד מאוד. אנחנו, אגב, אני ואשתי שמנו אפילו יותר. אנחנו ממש...
אני חושבת שזה תלוי ברמת ההכנסה, לא?
זה תלוי ברמת ההכנסה.
אם היית מכניס 20 או 50, יש הבדל כמה אתה יכול לשים בצד.
נכון, אבל הכלל האצבע זה 40%. אנחנו, אני ואשתי עבדנו מאוד מאוד קשה שהיינו צעירים. היום אנחנו... זה אחרת לגמרי. היום אנחנו רק עוסקים בדברים לעשות טוב. טוב לאחרים... וטוב לנו. זה מה שאנחנו עושים. נמשיך עם התוכנית.
כן.
התוכנית, עשיתי תוכנית, קראתי לתוכנית 15-15. אמרתי, אני צריך איזשהו שם ויהיה לי יעד, ואנחנו נלחם על היעד הזה. מה זה 15-15? זה 1 במאי 2015. אני הולך לצאת לעצמאות כלכלית.
בן כמה אתה?
אני בן בערך, אז כבר בשלב הזה, בן בערך 38 בערך, כבר על התוכנית שהחלטתי במצב כזה. אמרתי, זה היעד. זה היעד. והתחלתי פשוט להמשיך לעבוד כרגיל, ולחסוך כסף, ולקנות נדלן. וקניתי מגרש. בניתי שני קוטג'ים.
במושב שלכם?
לא.
במקום אחר לגמרי?
קניתי, במקרה קניתי בתלמונד, לא חשוב.
חשוב, תלמוד זה...
בזמנו, אבל זה לפני הרבה מאוד שנים, לא חשוב. קניתי את המגרש, אגב, קניתי עם תוכניות, אז בזמנו, אגב, נורא חשוב גם לדבר משהו על רגולציה. אני מתייחס לרגולציה של אותה תקופה. בזמנו יכלנו לעשות דברים מסוימים. היום עושים דברים אחרים, כי יש רגולציה קצת אחרת. בזמנו, לדוגמה, יכולת למכור בית כל 4 שנים. לא משנה כמה בתים יש לך. ניצלתי את העניין הזה, כלומר, יכולת למכור בית עם פטור.
ממס שבח.
ממס שבח. כל 4 שנים. אז ככה, כל הזמן עשיתי. בניתי...
ולא היה מס רכישה.
קטן מאוד. כן. קטן מאוד. אז ככה עשיתי. יכולתי לעשות את זה ככה. ואז עשיתי בתים, ועשיתי דירות. עכשיו, כל הזמן, זה מצחיק קצת. הייתי באוסטרה, הייתי פשוט נגיד, לא יודע, הייתי בארצות הברית עם לקוחות, הייתי מטפל את הקבלן בתלמונד, בטלפון.
כן.
הייתי עושה דברים כאלה. אז עשיתי פרויקט אחד בתלמונד. אחר כך עשיתי עוד כמה דירות בנתניה. אחרי זה, בעיקר...
שהכל ממונף. כל הזמן תמיד, אתה לוקח משכנתאות... תמיד.
אני הייתי ממונף 100%.
כן. גם שיאבדת את המגרש תלמונד, לקנות עוד, ככה כל הזמן עוד שיעבודים.
בוודאי, כל הזמן, כל הזמן אני...
והכל משולם גם על ידי בעצם הסחירויות שאתה מקבל.
נכון. פשוט כל פעם אני מנפתי, אז קניתי עוד נכס.
והמימון הבנייה בתלמונד.
סליחה?
מימון הבנייה בתלמונד מאוד נשי. 100%. גם הכל
מהלוואות. זה לא עסק. חבר'ה, זה לא עסק.
מה ההכנסות שלכם באותה תקופה?
וואו, קודם כל, באותה תקופה, ההכנסות שלנו, וואלה, אני לא זוכר בדיוק, נגיד, בסביבות, אשתי מורה, אגב, הייתה מורה, אחר כך גם נהלה בית ספר. אז שכר של מורה, אני לא זוכר כמה זה היה, אז נגיד 6,000, 7,000 שקל, אז בזמנו, ואני הייתי אז בסקורת של נגיד 15,000 שקל, דיברתי לפני הרבה שנים, 25 שנה, וככה, אבל הבסיס היה מינוף 100%, וזה לא עסק. זה פרטי. עשיתי זה כפרטי, כן? זה לא שאני, זה לא עסק. איך מנפתי 100%? כמובן, שיבאתי את הבית שלי, וכל פעם שיבאתי עוד, וכל פעם עשיתי...
גם היה אז EMI, שהיה ניתן לקחת 90% מימון מהבנקים?
100%, מה?
100% היה ניתן.
100% מבנק, מה קרה לך?
איך הכל השתנה בטירוף, אה?
לא, 100% מבנקים.
מטורף. כל נכס היית מקבל 100% מימון עליו?
כן.
רק להוכיח יכולת החזר?
יכולת החזר, אבל גם הייתי משאבד נכסים אחרים לצורך עניין. כן, אבל כל 100%, אני הייתי עושה דברים, אם זה היה פרויקט.
היום הרגולציה נורא מפריעה לנו לעשות את כל הדברים האלה.
עכשיו זה משהו אחר.
והמיסים.
עכשיו יש דברים אחרים.
נורא קשה.
עכשיו צריך תמיד לזכור, להתייחס לרגולציה הנוכחית, זה אלה כללי משחק.
כן.
צריך לשחק את המשחק לפי הכללים היום. היום יש כללים אחרים, יש שיטות אחרות.
עשית עוד דברים חוץ מנדלן באותה תקופה במסגרת התוכנית?
אני רק נדלן.
רק נדלן עשית.
אני רק נדלן... קוריוז, אם את רוצה קוריוז קטן, נקפוץ רגע. הגיע לה יועץ השקעות, יש לי סכום כסף כרגע בבנק, נסה לשכנע אותי להשקיע בשוק ההון.
כן.
עכשיו, קודם כל, אני חייב להגיד, אני כן קצת בשוק ההון בגלל הפנסיות שלי. יש לי, עבדתי 20 שנה, מעל 20 שנה.
כן, כן, קרן פנסיה, קרן השתלמות אולי.
כל הקרנות השתלמות שלי, וכמובן של אשתי, הכל נמצא בשוק ההון, אבל אני לא. כלומר,
כל כסף פנוי שהיה לך, השקעת אותו בנדלן.
בדיוק.
זה הייתה התוכנית.
זה התוכנית. הכל, 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 הכל בנדלן. והנושא הזה, זה מאוד חשוב. אני חוזר רק לסיפור הזה של היועץ ההשקעות. הוא בא אליי לפני חודש, הוא אמר, תשמע, בשוק ההון, זה הכי טוב. זה יותר טוב בנדלן.
אומר את זה לבן אדם בן 62, שעשה נדלן בחייו מגיל 38.
אומר, תבחר תאריך. אומר, תשמע, אני קניתי סתם, אחת הנכסים שלי זה במקרה ברעננה. קניתי ב-2003, עכשיו אנחנו 2023, 20 שנה. בוא, כמה עשה S&P? כמה עשה S&P 500?
זו דוגמה מעולה.
כמה עשה? אתה צוחק איתי, נדלן? בוא נראה. אז הוא מוציא, עושה במחשב.
כן.
אני, אוקיי, אני קניתי ב-$127,000.
$127,000, דירה ברעננה ב-2003.
2003? והיום שווה מעל 3 מיליון שקל. כמה עשה S&P? מי עשה את חושבת יותר? אני.
אתה.
נדלן עשה יותר.
כן.
כן. אז וואו, 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 באמת, זה סיפור
גם שאני... גם שוב, אתה לא הבאת את כל ה-$123,000.
נכון.
שזה מאוד חשוב.
זה בכלל.
בשביל להרוויח את אותו דבר ב-S&P, אתה צריך לשים את ה-$123,000 לגמרי בתוך המשחק.
זה בכלל, את צודקת מאוד מאוד, שזה נושא שאנחנו, אני מדגיש את זה
לחברות שלי. כל הזמן חוזר עליו בוויכוחים של נדלן מול שוק ההון.
נכון.
בנדלן יש לך את האפשרות למנף. בשוק ההון אתה לא יכול, אלא אם כן עוד פעם, תיקח על חשבון איזושהי קופה ותשים את זה, זה גם מסוכן מאוד.
אני חייב להדגיש, אני, כל דבר שאני עושה, אני נורא שמרן. אני מרובה נורא. אני נורא מסודר ושמרן. כל ההשקעות שאני עושה הן מאוד מאוד זהירות. אין פה שום סיכון. כלומר, כמובן אנחנו בודקים את הנכס, כמובן אנחנו בודקים את השטח, כמובן יש לי כבר מוכר. זה נורא, אני...
אין איזה עסקה שלא צלחה או שלפחות לא הייתה לפי התוכנית, שאתה יכול לספר לנו עליה?
הייתה לי אחת כזאת. כן, הייתה לי אחת כזאת ב-1995.
איפה?
זה היה בנתניה, באחת הדירות שקניתי בנתניה. אמרנו, אנחנו חייבים לקנות נכס. עכשיו, זה אחת הטעויות שלי, כי אבא שלי לימד אותי, איפה שרצים כולם, אתה אל תרוץ לשם.
וואלה.
הוא היה מאוד מאוד, אחד העקרונות שלו היו, לא לרוץ אחרי העדר, אתה תחשוב עם הראש שלך.
יפה.
אם רצים, לא. שם.
איך לכיוון אחר.
ואני בדרך כלל, מזה הזדמנויות כשמצב לא טוב. למשל עכשיו, או לפני חודש, חודשיים. זה הזמן. כשיש משבר, זה הזמן.
קנית נדלן עכשיו?
אני עכשיו משא ומתן לקנות, אני לא צריך, אבל אני...
אין לו צריך, אני... מה רע להוסיף עוד?
לא, אני לא יודע. אני כרגע משא ומתן לקנות איזה משהו ב-20-80.
באיזה עיר?
כן, ברעננה, אני אוהב לקנות ברעננה.
כן, אחלה עיר.
זהו, אז הייתה לי טעות ב-95.
כן.
לא יודע מה זוכרת, אני לא יודע, הייתי עוד צעירה.
הייתי קטנה מאוד.
הייתי צעירה, אבל בשנות ה-90 היו הרבה מהם רוסיה, הייתה עלייה גדולה מאוד, אריק שרון, והרחיב, והמחירים טיפסו. וקניתי.
קנית בפיק של המחיר, כאילו לא לפני, כבר שהם היו גבוהים יותר.
כן, קניתי במחירים גבוהים ב-95. לא חשוב, ונשארנו את זה, הזכרנו את זה, כמובן, אני יודע להפוך לימון ללימוננדה, עשיתי שם שיפוץ, סידרתי, וזה, ארגנתי, כמו שאני תמיד אוהב לארגן, ובסוף זה היה בסדר, נשארנו עוד איזה 15 שנה אחרי זה מכרתי, אבל לא חשוב.
אבל מה לא היה בסדר? מה הייתה הטעות מבחינתך?
שלא הקשבתי לאבא שלי, שהיה תמיד אומר, כל העדר רצים, אתה לא רץ. לדוגמה, שנת 2021-22. מה קרה פה?
טירוף.
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 אני נחרדתי. אני נחרדתי, אמרתי, לא לגעת. זה לא הזמן. זה לא הזמן. אתה עושה כשלא רצים. כשלא רצים, אז אתה עושה. כשכולם מדברים מצב על הפנים.
כמו עכשיו.
כמו עכשיו. זה קשה. ריביות גבוהות. אגב, ריביות אף לא שיחקו אצלי. לא אמרתי, רגע, אני משווה את זה לאלטרנטיבה, לחלופה, זה לא עניין אותי. אותי מעניין רק ההחזר.
אנחנו בדיוק באותו ראש. בדיוק השבוע הייתי בפגישה, ואז אנחנו שעה וחצי מדברים על לקנות את הדירה והכל, ואז הם אומרים, ימית, את באמת חושבת שבסביבת הריבית היום, אמרתי להם, חבר'ה, זה משנה לכם אם זה יהיה 3% או 5%? זה באמת מה שישפיע על הבחירה? יש לכם את יכולת ההחזר, יש לכם את העונה עצמי.
וואו.
מה זה משנה עכשיו ה-3 או ה-5? כשזה יהיה 3, נעשה שינויים ונוריד את
ברור.
זה ל-3, אבל תיכנסו לשוק. בול.
בוא, זה לא, הריביות לא מעניינות, באמת. אם הייתי מסתכל כל הזמן על הריביות, אז שהיה 7-8%,
לא היית קונה, היית משותק. מה זה, ריביות גבוהות?
לא הייתי קונה. ולמזלי, תראה, אני אז לא הבנתי. אני חייב להגיד, תכף נדבר מה פתאום הגעתי לכל התחום הזה, אבל כי אני לא, מבחינת המשכנתאות, כי אני בעצם היום יועץ פיננסי, וגם יועץ משכנתאות,
כן.
ואם נדבר על זה, אז נוכל לדבר על זה, אבל כל הנושא הזה של משכנתות, אני בזמן לא הבנתי בזה. היום אני יודע כמה טעויות עשיתי, שלא לקחתי יועץ משכנתות. לא הבנתי בזה, אבל כן הבנתי, הראש לי אמר, עזוב כרגע את הריבית. תסתכל על ההכנסה המניבה, על הפוטנציאל, מה שאתה יכול להפוך אותו, על הגדלת הערך. על זה תסתכל, למזלי הסתכלתי על זה.
מהמם.
למזלי?
עכשיו, דרו, בוא תרחיב לנו על התוכנית של ה-15.
אוקיי. 15-15, קודם כל, אמרתי לעצמי, אוקיי, אני...
מה הגדרת שם כמטרות?
הבסיס הוא ההוצאות החודשיות. כי כמה אתה צריך? כמה אתה צריך? יש כאלה שמסתפקים ב-15,000 שקל לחודש, יש כאלה ש-25, יש כאלה שלא גורמים את החודש עם 50,000.
נכון.
אז קודם כל, הגדרנו. הגדרנו כמה כסף אנחנו צריכים לחודש, פחות או יותר. אז בזמנו היינו עם 4 ילדים, אמרנו, כנראה בעתיד זה יהיה, אומנם יש אינפלציה וכדומה, אבל גם הילדים גדלים, והם יצאו מבית, וכבר מראש...
אתה מלמד אותם לעבוד מגיל צעיר,
כבר מראש, ולדאוג לעצמם. אני גם אמרתי לילדים שלנו, אני ואשתי, דירות אנחנו לא נותנים. זה עיקרון, עקרוני, כי אני אמרתי להם את זה, שידעו בגיל צעיר, כי אחר כך אתה לא יכול להגיד להם בגיל 28 פתאום...
אבל כשאתה אומר דירות כסף. אנחנו לא נותנים, זה אומר גם לא לתת איזשהו עון ראשוני להתקרב אני לדירה?
אני לא נותן.
כלום.
דווקא.
דווקא.
לא נותן.
לימודים אקדמיים, אימנת להם?
סליחה. כל דבר שקשור בהכשרה, השכלה, ליווי, תמיכה...
בעודם נגיד למדו לא יודעת איפה...
כולם אקדמיים, כולם תואר שני, כולם
למדו. כולם למדו מחוץ לבית, וגם עזרת להם אולי...
לא, שכר דירה אני לא נותן, לא נותן. לא, שיעבדו. לא נותן.
יפה, יפה. אני זה סקרן לשמוע.
אני לא נותן את זה,
אז הם למדו ועבדו במקביל?
עבדו ולמדו במקביל. כולם, הבת הגדולה, הבחורה שלי, כבר מנהל בית ספר אגב, הבחורה שלי, שלנו, כמובן תואר שני בעברית, הבן השני כבר סיים תואר שני במנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב. הבן השלישי, הוא גם כבר עכשיו מסיים תואר בפקם, והבת הקטנה היא עכשיו משתחרה מצה"ל, עוד שבועיים נוסעת לטיול הגדול. אז היא היחידה גם בלי הנכס. גם.
גם
וגם כנראה אני גם מצטרף אליה.
יפה, אבל, יפה. אז היא היחידה בלי נכס? בסדר, כן, היא תגיע
כן,
לזה.
כן, האחרים כבר יש להם כמה, זה לא... והם הכל מעצמם.
יש להם כמה.
מעצמם.
מדהים. מדהים. בלי שום סיוע ממך, דרו, אמיתי, אתה נשבע לנו פה.
תראי,
ליווי... קשה לאנשים להאמין שאדם צעיר במדינת ישראל יכול לקנות דירה בלי שום עזרה מההורים.
אני לא יודע אם יש לך זמן, אבל אני גם... סליחה שאנחנו סוטים מהנושא, אבל אני חייב לענות לך על הסיפור הזה. אני גם מנהל עמותה, ייסדתי עמותה כשפרשתי, אגב, בסוף התוכנית זזה מ-15-15 ל-18-18.
מה זה אומר?
מה זה אומר? ראשון באוגוסט 2018 עשיתי ככה לכל הנסיעות המטורפות בכל העולם, ואז יצאתי לעצמאות כלכלית מלאה.
וואלה, ב-2018.
כן.
לא מזמן.
נכון, לא מזמן. לא מזמן.
ואז גם אמרתי... אבל רגע, אני רוצה להבין עד שהגעת... ה-15 זה היה 2015?
כן.
אז זה גם לא מזמן יחסית.
כן, נכון.
אוקיי.
נכון.
אז היית כבר עם תשתית יפה מאוד בשביל להחליט שאתה פורש, מגיע לפרישה מוקדמת עוד 15 שנה.
כי ראיתי שאוקיי, אני קונה עוד נכס, וכמובן מנפתי, ועוד נכס ומנפתי, כל הזמן הייתי מאוד מאוד ממונף. כל הזמן ממונף, והתרומה להחזר החודשי זה מהנכסים בעצם.
ברור.
את מבינה? כי, ואני נורא אוהב back to back. אני אוהב לקנות נכס לדוגמה, סתם דוגמה, קניתי למשל אחד הנכסים, קניתי בבאר שבע, שמתי שם 200,000 שקל, או 150,000 שקל, והכל
משכנת,
השאר,
כן.
משכנתה, והשכר דירה,
מכסה.
שילם את ה...
מעולה.
משכנתה, back to back, ועוד אחד, ועוד אחד. ככה אני אוהב מאוד לעשות, גם עבור לקוחות שלי.
בהכי הכי סי שלך, כמה דירות החזקת בו זמנית?
הרבה.
ואיך לקחת חברות ניהול לזה, או שניהלת את הכל לבד?
לא, 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 הכל, הכל, הכל.
כל לבד.
הכל לבד.
היו לך גם בעיות עם סוחרים שלא שילמו, שהרסו, יש גם סיפורים פחות אופטימיים ומגניבים שאנחנו כאילו...
לצערי רב, אני ממש לא נעים לי, כי אין לי.
הכל לבד מושלם.
צריך לדעת... לעשות את זה, כמו כל דבר בחיים.
מה, ברמת גם בחירת הנכס, המקום שלו, הדייר שאתה מכניס,
כן,
ידעת
כן,
לבחור
בעיקר,
את זה בצורה כזאת שלא היו
החוכמה,
טעויות?
החוכמה בכל הסיפור הזה, זה לבחור דיירים. אני יכול לדבר הרבה על נושא הזה. אין לי עורכי דין, לא טבעתי אף אחד, אף אחד לא טבע אותי, אין לי. הכל אני עושה לבד, אבל אני יודע לבחור דיירים נכונים.
טוב, כי גם היית באזורים, רעננה ותלמון.
לא, לא, הייתי בשכונות גם, בבאר שבע, בכל מיני שכונות, לא, זה לא נכון.
בדימונה?
בקריית שמונה.
היה לך גם בדימונה?
בדימונה עוד לא. דימונה עוד לא, אבל
אני בחנתי. טראומטי קצת דימונה בשבילך.
מה?
אולי קצת טראומטי.
נכון, נכון, נכון. אבל אני, לא, פשוט, אני כבר, לא צריך יותר לקנות יותר. אני כבר
אז אנחנו
אחר.
עכשיו בעצם בעיצומו של התוכנית של ה-15?
כן.
עוד לא הגעת ליעד.
אני...
אתה מה, בתוך כרגע? התוכנית, כן. 15 סיימתי, שנה, 5... לא? ל-30?
לא, 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 לא,
תסביר,
לא,
הבנ...
לא,
הבנתי.
לא, 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 הבנתי. 15-15?
כן.
זה תאריך. Okay. 1 במאי 2015.
חשבתי תוכנית 15 לא, שנה קדימה.
לא, okay. לא, לא. זה פשוט שם של תוכנית. אמרתי, זה היעד... זה התאריך שאני רוצה להיות במצב של עצמאות כלכלית.
אז זה היה שם ב-2005.
זה היה, לא, לא, זה היה לפני. זה,
עוד זה, לפני זה?
זה לפני, זה שנות 2000. כן.
בשנות ה-2000 שמת 2000. את ה-15,
15,
נכון. והגעת לזה.
הגעתי לזה, אבל רק ב-18, כלומר ב-1 באוגוסט 2018, אני בעצם, ב-2015, קיבלתי איזשהו תפקיד, אמרתי, אוקיי, נעשה עוד תפקיד, והזזתי את זה ל-2018. Mm-hmm. ואז יצאתי לעצמאות כלכלית, שכל ההכנסות שלי היו הרבה יותר גבוהות מאשר ההוצאות החודשיות שלי.
ואתה יכול לבחור לעשות מה שבא לך.
אני סיימתי, אני עכשיו עשיתי מה שנקרא, עשיתי לי ביתי, שאני יכול לעשות משהו לחברה. הקמתי עמותה.
כן, שמה העמותה הזאת עושה?
עמותה נקראת חוד להצלחה. ואנחנו mm-hmm. עוזרים למשפחות יוצאי אתיופיה.
איזה יופי. וואו.
ובזה אני מאוד מושקע בזה, גם כמובן נפשית ורגשית, וגם כספית. בעצם התרומות זה מהחברים שלי באוסטרליה.
איזה יופי.
הם מזרים את הכסף. ומלווים את המשפחות האלה. עכשיו, אני רוצה לחזור לאיזושהי נקודה שהיא ממש ממש חשובה שאת אמרת, ואני חייב לשבור איזשהו סטיגמה שאי אפשר לקנות דירה בישראל.
כן, בלי עזרה מההורים.
בלי עזרה מההורים. אני יושב עם החבר'ה האתיופים שלי, יש לי משפחה אחת שאני יושב איתה, אני לוקח את הילדים היותר בוגרים, לא בני 8, אלא בני, החל מ-16, אני מלווה אותם כל איזה שבוע, שבועיים, לוקח ילד איתי לבית קפה ואנחנו יושבים. זו התקופה, התחלתי ב-2010. ב-2018, רואה חשבון שלי אמרתי, שמה, תפסיק את הכספים האלה מחול, זה לא נראה טוב, אתה חייב לעשות איזשהו סדר. ואז הקמתי את העמותה. ב-2019, ב-1 בינואר, הקמתי את העמותה. אותם ילדים שאני התחלתי ב-2010, לשבתי איתם, בא לי אחד הילדים, אנחנו יושבים בבית קפה, הוא בן 22, הוא היה בצבא, צבא קבע. אני תמיד מספר לו, על החיים שלי, הוא יודע שאני נוסע לחול, בזמנו גם נסעתי לחול, היה הרבה, והוא יודע שהתחביב שלי זה נדלן, ואני משתף אותו. אגב, זה במסגרת החינוך גם לילדים, mm-hmm. מאוד משתף אותם על כסף,
חייב.
על נדלן, ואני, בכל השיקולים שלי, הם מאוד מכירים. אני לא צריך עכשיו ללוות אותם, מה לעשות.
אנחנו מאוד דומים, גם אני עושה את זה.
אותו דבר, הילד הזה האתיופי, יושב מולי, קוראים לו שלומי, הוא אמר לי, דרו, אני... רוצה להיות כמוך. אז קודם כל, זה תפס אותי
מרגש.
מאוד מאוד חזק. אמרתי, וואו, אני מרגש, אבל שלומי, אני נוסע לחול. מה? לא, לא, לא. אתה רביב שלך, נדלן. אני רוצה לקנות דירה. עכשיו אמרתי, שלומי, אתה בן 22? כן, כן, דרו, אני חסכתי כל חיי. אני עובד מגיל 12. עכשיו, כחברים שלי שהם הולכים לשתות בירה, אני שותה מים.
וואו.
ואני שם בצד, יש לי 120 אלף שקל. אמרתי, שלומי, וואו, כל הכבוד לך. אני מלווה אותך הרבה זמן, ואני יודע...
הוא גם עבד והוא יוכל לקחת משכנתה?
הילד הזה, אתיופי, כעבור שנה. כמובן, אני שלחתי לקורס נדלן, כל הקורסים שהם עושים כולם, אני משלם על הכל.
מדהים.
כל הכשרה.
מדהים.
אגב,
וואו, דרור.
העמותה נקראת חוד להצלחה. למה חוד? חכות ולא דגים.
חכות ולא דגים. מדהים.
ואנחנו רק נותנים כלי עבודה.
וואו.
רק כלי עבודה. הילד הזה, שלחתי אותו קודם כל לקורס נדלן. אחר כך שלחתי אותו ללמוד אקסל. אני אמרתי, תשמע, אני איש אקסל, אני אוהב טבלאות, אני אוהב סדר, אני חייב לעשות סדר. שלחתי לקורס אקסל, אמרתי, דרו, סיימתי. מה עם הנדלן, אני רוצה לקנות.
זה יופי של תהליך.
והילד הזה, כבר שנה, קנה, באשקלון, דירה.
מדהים.
הוא נשאר לגור בבית, בדירה הוא הזכיר, שאין את משכנתא. עכשיו, הבחור לא סתם. אני כבר אז הייתי עם משכנתאות, אמרתי, אני אלך לבנקים, אני אשיג לו משכנתא טובה. הוא השיג יותר טוב ממני! החמוד הזה.
כל הכבוד.
החמוד הזה, אחר כך כמובן היה מצטיין דקן באוניברסיטה, עכשיו סיימנו מזמן תואר שני במאי העסקים.
איזה כיף ללכת לישון ככה בלילה. איזה תחושת סיפוק.
ואני, כל הילדים שלי, לא הביולוגים, ביולוגים הם לא צריכים לדאוג להם בכלל.
כן.
הם מסודרים. גם האתיופים, כולם קונים דירות.
מדהים.
אני מלווה אותם. איך לעשות את זה?
מדהים, אין לי מילים. כל הכבוד. יפה מאוד. וגם הם יוצאים מהצבא, יש איזה מענק, הם חסכו כסף.
כמובן,
יכולים להיכנס.
אנחנו קונים בכסף קטן.
יש עדיין במדינת ישראל דירות, בפחות מ-600 אלף שקל, זה עוד קיים.
בוודאי, בוודאי.
ואפשר ככה לעלות על הרכבת הזו. אם להתחיל עם משהו, עם 120 אלף, משכורת צריכה להיות 7,000 שקל, ואתה כבר במשחק.
לעלות על הרכבת הזאת.
אתה יודע, השארתי אתמול משכנתה לבחור עם הכנסה של 6,000 שקל. השארתי לו 460 אלף שקל, הוא קונה דירה בנוף הגליל.
מדהים.
מה רע בזה?
זה מעולה.
והוא לא הולך לגור בה, מן הסתם, הסוחר יחסה לו את ההתחייבות, והוא יגדיל את ההכנסות שלו, כי הוא רק בתחילת הדרך, יש לו פוטנציאל להרוויח 15-20 אלף בקלות, והוא בדרך לשם, אבל הוא לא מחכה שהוא ירוויח את ה-15-20. היום עם ה-6,000 שקל, אני כבר השארתי לו
משכנתא. הוא יצליח.
הוא יצליח
בענק. לא, הוא יצליח.
הוא יצליח, אין לי ספק.
הוא יצליח. עכשיו, הילדים האתיופים שלי, אני מלווה אותם, קודם כל רכשנו את הדירה של המשפחה. הכל זה ליווי. הכל זה הכוונה נכונה. כשהם חוסכים, אבל הם יודעים שצריכים לחסוך גם. זה לא בא לה איזה מישהו, מה תשמע, אני בן 52, אני רוצה לצאת לעצמאות כלכלית. אוקיי, מה... לא, אני כל הזמן במינוס, אני רוצה כבר לצאת לעצמאות כלכלית.
כן, אבל קצת מאוחר מדי, לא?
אז אני אומר, לא, זה לא כך מאוחר, תשמע, אבל גם אתה לא חוסך, אתה לא, אתה במינוסים כל הזמן. לא מתאים לו, אתה צריך כלכלת המשפחה, ואחר כך נראה. אבל אם בגיל צעיר אנשים מבינים את העניין, את העניין של לחסוך, אז זה...
וזה כבר השרשת על הילדים שלך, ואני ממש אשמח לארח אותך ואת אחד הבנים לפרק נוסף, שהבן ישתף ויספר על איך אבא שלא נתן לי שקל לדירה, הגיעו לאן שהגיעו, שזה מעורר השראה.
בכיף גדול.
דרום, מה זה תודה שבאת ופתחת לנו ככה את כל הסיפור המרתק שלך?
בכיף.
ואין לי מילים על העשייה עם החוד להצלחה, זה פשוט מרגש. כל הכבוד.
תודה רבה.
תודה.
תודה שהזנתם לעוד פרק של המרוץ לדירה. על מנת לא לפספס אף פרק, תעשו עוקב לפודקאסט. אתם מוזמנים להירשם לניוזלייטר של ימית ולקבל עוד תכנים מעשירים. פשוט רשמו בגוגל ימית אפריאט.